יום חמישי פרשת ויקהל. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום עם סיפור מרתק של התייר אומן רב אורי דביר על הדרך שלו מציורי רחוב באמסטרדם לדיוקנאות של גדולי הדור בסטודו בצפת, וגם יש את הציור שמן המיוחד שמדבר אל ליבו של כל יהודי, למאמר של הרב אברום ישראל פרידמן באדיבות המאמר והתמונות שנמצאים במי באתר באדיבות מגזין במה. את הציור שמן המלאכים משהו של מורן ראש הישיבה הגרל שטיימן זצל קיבה מאוד רב אורי דביר יהודי בן 55 לשגר לתערוכת ציורים בינלאומית בהולנד. בתמונה הזאת הוא מסביר, אין שבטיות, היא מדברת לכל אחד באשר הוא שם, גם אם מדובר ביהודי רחוק שמתגורר בפריז ואין לו שום מידע על היהדות שלו, איך שהוא לא רואה ברב דמות יהודית שהוא מבין אותה. אבל כשהוא רואה את הרב יושב בסלון המקולף, עוצם את העיניים ומביע פני התבטלות, אתה רואה שדבר לא נתפס אליו, הוא לבדו, זה כל מה שיש בתמונה. כל שקשה לו להסביר את זה, אבל באמת אחת מהתמונות האהובות. אנחנו יושבים בסטודיו הביתי של גביר שבמעוז האומנים לשעבר, קריית האומנים בצפת. ציורי תמונה לא מעטים, מאתרים את הבית, סטודיו, צד הציור, לצד הציור של הראשון לציון, מרן הגר"א יוסף זצ"ל, רואים גם ציורים של מרן פוסק הדור גרשי גשי. אז מה אומר אלוהי? הוא אומר, נכון, הוא מציע הרבה ציורים, הרבה רבנים. קשור לרבנים. הוא אומר, הוא חושב שהאיכות שהוא מקבל כשהוא מצייר את הרב אלישב לומד, זה אחרת לגמרי, כי הוא מרגיש מחובר, הוא חי באותה דרך, וזה לא כמו לצייר ציור מדויק ונאה, אבל לא מהלב. גם מי שלא חי בעולם היהדות, כשהוא פוגש בציור של גדול בתורה, שלומד, יש לו חיבור פנימי מסוים אליו. הוא מרגיש שהרב עושה במשהו רוחני עליון, אמנם תמיר ממנו. באמת זה ציור של הרב שטיימן, אני אומר, אפשר לראות דמות שמשוחררת כביכול מהסמלים. שואלים אותו פה שהוא מצייר מאוד מדויק וקשה להבחין שמדובר בציור ולא בצילום. אז הוא אומר, הוא עונה שהוא נוגש, זה נקודה שחשוב לו מאוד להדגיש אותה. שהוא מדגיש אותה גם בשיעורי ציורים שהוא עושה. שהוא ממש ממש לא מתכוון להתחרות בצילום, זה לא מחמאה בשבילי כשאומרים לי שהציור שלי הוא כמו תמונה. כיום שלאמנות אין הרבה מה לומר, ציור מתחרה עם תמונה. אתה יכול לפגוש אדם מצייר משחת נעליים או ירקות בשוק וזה נראה אותנטי. אבל הוא אומר, זה לא הקו שלי. אילו הייתי שואף להגיע לרמת צילום, הייתי פשוט מצלם, זה הרבה יותר קל לצלם מלצייר. אומר, אני אפילו מקפיד לפעמים לקשקש כמה קשקושים בציור, כדי שיזהו שזה בסך הכל ציור. הייתה משפחה בכפר בריה, שאחרי שאבא שלהם נפטר, אז הבנים ביקשו שאני אצייר אותו. לקחתי את התמונה שלו וציירתי לפי התמונה. הם הגיעו אליי כמה ימים נרגשים אחרי זה. אבא הגיע לבקר בבית עם תיארו. אומר, אני למד מזה כמה הציור יכול לחבר אנשים. רבים שרחשו מהציורים של המידים שהם פשוט יכולים להסתכל על הציור כמו פנטים, בלי לשים לב שהזמן עובר. זה כל כך לא אופייני לדור שלנו, דור מהיר, בלתי מרוכז כל כך. בכלל, הוא מסתיר רק ציורי שמן, שנעשים באמצעות ציורי שמן, ציור תמים. עמוק ונקי, הוא מסביר שלציור שמן יש ייחודיות שאין לציור אחר. אורי דביר נולד ברחוב אהוד, בשכונת הכרמל בחיפה. שנות ילדותו הוא למד בתיכון עירוני A, בגימנסיה ביאליק לימוד. הוא אומר, היינו מגיעים לבית ספר, בוא נודה, כדי לעשות שמח. שמה אתה חושב שמגיעים לבית ספר הממלכתי? צריך שיהיה מעניין, זה תמיד ציירתי, כבר מהגן, הייתי תמיד הצייר של הכיתה. בצעירותו הוא התחיל להשקיע בתחביב ציור, ולכן הוא הלך למכללת עינות, כפר ציירים ידוע, כדי להשתלם במקצוע. ברבות הימים לא עליים לו שם, הוא חזר לצייר בבית ההורים, בשלב מסוים הוצא לנכר, התחיל לצייר ציורי רחוב, שלדבריו הם הביאו לו התפתחות חשובה באומנות. זאת אומרת, התחלתי עם ציורי הרחוב באמסטרדם, הייתי צריך להתפרנס עם משהו. בד בבד ראיתי חובבנים שמציירים ציורים על רצפות הרחובות, דבר שגרם לחשק לחכות אותם. זה היה מה שלך, הוא מתאר. אחרי זה המשיך את הציורי רחוב גם בפריז, אחרי זה גם בארץ, בדיזינגוף ותל אביב. תמיד כעניינה בו, בילד, בנער, שהיה נער, שהילד, שאלת האמונה ותכלית הבריאה. אני זוכר שכילד, שאלתי את אבא שלי פעם, איך נהיה העולם? הוא אמר לי שאלוקים ברא אותו, ואז נפל לי הסימון. אבא שלי לא היה חילוני אמיתי. אמנם גדל בבית חילוני, אבל אמא שלי גדלה בבית של שומרי מצוות, מפני חלצון שפוסק נרדה באירופה, של טרום השואה. בראש השנה גם ביקרתי עם אבא בבית הכנסת. תמיד העסיק אותי מאוד הנושא הזה של אמונה, הייתה לי גם חווה מיוחדת, כילד בן 8, הייתי הרבה בים, לרוב הייתי מתבודד עם עצמי. יום מן הימים, ישבתי על איזה דיונה, עברתי חווה שאני זוכר אותה חזק מאוד, דאג עדי פרח לבן, קוראים לפרח הזה אל מוות, הפרח הזה שורד גם בהדר מים, שאלתי את עצמי לפשרו של הפרח הזה, ואז הבנתי שזה לא מעשה ידי אדם. שאלתי את עצמי מי באמת ברא את הפרח הזה. הבנתי, יש כאן משהו הרבה יותר גדול ממה שנראה בעין. יש השגחה פרטית. מי שעשה את הפרח הזה כל כך יפה, הוא זה שיצר את כל הבריאה המופלאה שלנו. זה הקפיץ לי את הרגש, אבל הייתי ילד, וילד לא ידע להעמיר ראייה מפעימה לחיי מעצות. בגיל 28 הוא מספר, חל המפנה הדרסטי. הוא התחיל לשמור שבת. ואז הסקרנות התחילה רק להציק יותר ויותר, הסתכנתי מאוד רציתי ללמוד יותר ויותר. הפרע לי למשל, מאוד הפרע לי שאני לא יודע הלכות. צריך לדעת לאן לפנות בפועל בכל רגע, ואתה לא יודע, זה בלתי אפשרי כך. זוכר שעסקתי באיזה ציור קיר ענק, משך חודשיים הייתי מאוד תרוד, אבל תמיד הפרע ויציק לי הידר של הקשר עם הבורא העולם. כדי למלא פערים, אז הוא קבע חברותה עם הרבי צחוק לנדזל, חבר ילדות שחזר בתשובה לפניו וליווה אותו בצד הראשון. שרבור מספר את זה ונשמע נרגש, דומה שרטת חולת בגבוה. העיניים מצטות כמו אז. כמו אני חייב לציין שהכרתי את אנשי הבוהמה, הסופרים, ציירים, אמנים בולטים ביותר. לפני שעשיתי את זה, את הצד הזה, פשוט שאלתי כל מי שמהם שרק יכולת, תגיד לי על מה אתה סומך שתנסה בשבת? הרי אין לנו ספרים אותנטיים כמו התנ"ך שמספר לנו מה היה, מה יהיה, מה צריך לעשות. היה מדהים לגלות שאין להם על מה לסמוך, הם פשוט הכרישו. לא יודעו מה לענות. בשלב מסוים, לפני כי עובד, חצי עובד, עבר עם החבר שלו, הרב לנדו לצפת. שם הסתפח ללומדים בישיבה לבעלי תשובה אור יקר שבפעתי העיר העתיקה. ועד הרגע הזה הוא לומד שם מדי בוקר. אז אם שואלים אותו, האם אחרי שהוא לומד בבוקר, ציור נראה אחרת? אז הוא אומר שלא רק הציור, כשאני לא לומד, אני בעצמי קודם כל מרגיש לא מחובר, אסחף עם כל דבר קטן. בעצם הלימוד המועט שאני יכול ללמוד, אני מרגיש שהחיבור של הקדוש ברוך הוא חיבור אחר לגמרי. חיבור רוחני, שקשה להסביר אותו, בלי ללמוד סוגיה, תוסף אותו, זה משהו אחר, משהו אחר. לסיום, שואלים אותו, אי אפשר שלא לטעות, איזה ציור היית מאוד רוצה לצייר, ועדיין לא צייר אותו. אז הוא אומר, שהיה מאוד רוצה לצייר דיוקן עצמי, כחלק מביטוי לפנימיות. הרי הפנים זה לא משהו חיצוני, זה הפנימיות של האדם. זה איך הציור, הוא אומר, אולי אצליח לגלות את עצמי איתו. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. יש פה התרחשות מרתקת של דוקטור שמידט, שהיה שליח ועד האצולה ארצות הברית לאירופה השצועה, זה באותם יומים, בעיצומו של ראש השונה, שנת תפשין. שם אחרי שהמלחמה פרצה, הגיעה לביתו של הגאון רב אליעזר סילברזצל בארצות הברית. מברק ברכה מווילנה, מהגאון רב חיים מוזר גורג'ינסקי, שמברך ברכת שנה חדשה, כל הרבנים באמריקה, ומבקש מהם, לבוא לעזרת הישיבות, לבני הישיבות שזורמים ובאים לבינה מכל הרי פונן. מחדשים שם את הישיבות, עוסקים בתורה על אף הכל. בעקבות הפנייה הזאת נוסד אחרי שתי אספות רבנים גדולות בארצות הברית, ועד הצלה למען הישיבות באירופה שהיה במחצית השנייה של המלחמה לוועד הצלה כללי. אליעזר סילבר, שמונה כוועד, כנשיא ועד הצלה, החליט לשלוח שליח מאמריקה לווילנה, שיפגש עם הגאון רב חיים מוזר. יעמוד מקרוב אחרי מצב הישיבות. מי שנבחר לשליחות המסוכנת הזאת לאירופה השצועה, היה יהודי שלא נמנה במחנה שומרי תורה, קראו לו דוקטור שמואל שמידט. הוא היה סקן עסקן ציבורי בארצות הברית. איך הוא, למה הוא נבחר דווקא יהודי כזה לשליחות להצלת עולם התורה? את הדברים סיפר אותו דוקטור שמינט בעצמו, בימן מרתק שפרסם לימים, ששם הוא גולל בין השאר את כל קורות השליחות הזה. זה היה בעקבות מאמר שפרסם באותם ימים, בעיתונות היהודית בארצות הברית, שהוא כתב שם את המילים דלהלן. הטרגדיה לא מתבטאת רק במושגים של רעב ומצוקה. הסכנה נשקפת ליהדות כולה, שעומדת בפני כליה מוחלטת. אחרי כמה ימים הוא קיבל טלפון מפתיע מהגאון רב אליעזר סילבר, שפנה אליו בשאלה, האם חשבת ברצינות על מה שכתבת במאמר? הוא אמר לו שכן, חשב ברצינות. הוא שאל אותו למה הרב מתכוון. אמר לו, אני רוצה להציע לך שליחות חשובה שתעזור להציל את לב היהדות. אתה צריך להיות שליח מיוחד של אגודת הרבנים לצאת לאירופה. במיוחד לווילנה, האם אתה מוכן לזה? טוב, הוא נאבק עם המצפון האישי שלו, דוקטור שמינט. בימים שהוא הספר על זה לרב גורדון זצ"ל, אז הוא אמר לו, הרי ידי יכול להשתנות בן רגע. זה תלוי רק ברצון האדם. רק שיהיה ראוי לשליחות הקדושה ביותר. בסוף הוא קיבל את ההצעה ויצא לדרך. יד שהגיע לווילנה, נכנס לחדר של חיימויזר. חיימויזר חקר אותו על מהלך חייו. אחרי השיחה לבבית הוא ביקש ממנו, תרשה לי לקרוא לך רב שמואל. טוב, דוקטור שמואל התרגש, אמר שהוא לא ראוי לזה. אבל חיימויזר אמר לו, שאם יהודי יושב בביתך באמריקה, לוקח עליו שליחות מסוכנת כזאת, לעזור ליהודים ולהציל את מוסדות התורה, אז זה מוכיח עליו. למחרת בבוקר הוא ממשיך ומספר, כותב בתלית, הניח תפילין פעם ראשונה. בעקבות זה הוא חזר להיות שומר תורה ומצוות לכל פרטיהן ודקדוקיהן. ואנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע, שבת שבוסים להשם. יש לנו פה מאמר נפלא של הרב הגאון רב שמואל בוך, גינות שליטה. נהר סמבטיון, הכסף והמסתורין שלו, איפה הוא נמצא בעולמנו, רווי הלוויינים, וכאן הם עשרת השבטים העבודים. יש כאן מקורות מרתקים, שדעת גדולי הדור בנושא. בעיר ליסבון של פורטוגל, הוא מתחיל את המאמר הרב גינות, אגר איזה קושי שלה, תחתו היה בגוק זכוכית עם מים מנהר סמבטיה. כל השבוע המים סערו, המים שבתוך הבקבוק הזכוכית סערו, ועם כניסת שבת המים נרגעו, וחדלו מהסערה שלהם. רבנן שבן ישראל, מגוני אותה תקופה, רבן של הנושאים שבספרד, פורטוגל ומאגרים להולנד, יספר בשם מרדכי יפה, דוסל, בעל הלבושים. על אדם אחד שאלו כלי זכוכית מלא, מאכול בנהר סמבטיון, ובכל ששת ימי השבוע היה אכול סער בזכוכית ובשבת היה נח. עודוויד שהוא שמע מהשר רבי מאיר, שהוא ראה בעיניים שלו קוש עם כלי זכוכית בכל נהר סמבטיון ליד מסגד ישמעאלי, שהשופט ראה אותו, הוא גער בו, אמר לשאת שלו כהוגן, וחיזוק ליום השבת של היהודים. אז מה זה מהנהר הסמבטיון? ממנו שתנחום המסופר, פרונצרופוס הרשע שפוגש את רבי עקיבא, טעה בפניו, מה המיוחדות של יום השבת? רבי עקיבא הסביר לו בעריכות מה שנותר במדרש. הרשע שאל, אז למה הקדוש ברוך הוא עושה מלאכה בשבת? מעלה עננים, מוריד גשם, מזריע חמה הלבנה, כי מכל ימות החול. ענה לו רבי עקיבא שהאמן במדבר לא ירד לשבת, כמו שקראנו בפרשע לפני כמה זמן. הוא הציע לו לנסות ולעלות באוב, את אבא שלו שמת בשבת. פרונצרופוס הצליח לעלות את אבא שלו באוב כל ימות השבוע, אבל בשבת הוא לא הצליח. ואבא שלו הסביר לו שמי שלא משמר שבת כתקנה, בא לכאן ומשמרו בעל כוחו. עוד אמר רבי עקיבא שיש נהר סמבטיון שמעיד שבכל הימים הוא מושך אבנים בחול ובשבת נח. הצייסוף מפרש שם, זה נח של אבנים וחול שמושך אבנים עם החול בשבת נח, קורא לו סבטן. אלא שהשביטה הזו שלו בשבת. השבת בלשון ערבי זה סבטי. נוהגים בלשונם להוסיף בתארים. יוון. המקור של הדברים כבר מצוי בדברי הרמב"ן על התורה, בפרשת יוצא סברוכו. ודברי המערשו בסנדרין, נער הסמבטת, נח בשבת כבר מששת ימי בראשית. לא דובר בתופעה שהתחילה בתקופות מאוחרות יותר. כולם מכירים את הסיפור המפורסם על רב מאיר שץ, שחבר את האקדומס. אותם שרים וקוראים בניגון ערב, אחרי תפילת שחרית, לפני קריאת התורה בשבועות. הסיפור מספר על יהודים מעשרת השבטים שהגיע לאשכנז מעבר לנער הסמבטים. מספר על עלילות וגזרות קשות שהמלך גזר עליהם כל מגוריהם. אחי שזה כומר אנטישמי, נלחם מהם בכוח קסמה וכישופם. והוא מבקש שישלחו לו לעזרה, יהודי תלמיד חכם שיבוא להביץ את הכומר הרשע, מכיוון שההליכה כיוון מקום מגוריהם של עשרת השבטים עוברת דרך נער הסמבטים ששוצף וקוצף בכל ימות השבוע, בלבד בשבתות. אז אותר לשליח וישלח מאשכנז לעבור את הנער בשבת למרות האיסור לשחות בנער בשבת מפני הפיקוח נפש של יהודי עשרת השבטים. אלא שמה? היה אסור לו לחזור בחזרה למשפחה שבאשכנז, כיוון שהחזרה שלו כבר לא דוחה שבת. נערך גורל בין כמה יהודים לנבחרים, מי יהיה זה שילך להציל את הקהילה של יהודים שמעבו נער הסמבטים. בגורל עלה שמו של רב מאיר משץ, שנפחד מהמשפחה לעולמים, והגיר למקומם העלום של עשרת השבטים. רוצה בדרכות נער הסמבטים, לפני לכתו הוא כתב את סדר האקדומס. עד היום נוהגים בקהילות אשכנז לקרוא אותו בדחילו ורחימו, בבוקרו של חג השבועות. המדרש רבי כתוב במפורש שעשרת השבטים העבודים גלו לפני מנהר סמבטים. המדרש רבי מספר על עשרת השבטים שהם נתונים לפני מן סמבטים שלפני מנהרי החושך. אלדד הדני טען שהגיע מעבר לנהר סמבטים בשנת דלת אלפים תרמג, בערך לפני 1150 שנה. הוא הזכר בחלק מספרי הראשונים, נחשב לסוג של משיח שקר. אלדד הדני, כפי שמסופר בעוצה למדרש עם אייזנשטיין, הגיע לקירואן, סיפר ליהודי ערב מופתעים שהוא אחד מבני שבט דן, שמתגורם ביחד עם שבט נפתולי, גוט רושר, בחבילה הקדומה של שער זהב. ולדבריו, יש לנו שם שופט יהודי בשם עבדון, הם דנים בהרבנות של טרייזין, יושבים בעולים ונוסעים וחונים בכל מקום, נלחמים בחירוף נפש, בשבעת מלכי עיכוש שרודפים אותם. לדברי אנשי קירואן, אלדד דני דיבר רק בלשון הקודש והשיב להם על כל גדולה ההלכה ששאלו אותו. וכך למדנו פי יהושע מפי משה מפי הגרוע. אנשי קירואן יפנו את דברי ההלכה שהציע בפניהם אלדד אדוני לפני רב צמח גוין. המשך המכתב של רב צמח גוין את הסיפור המופלא הבא. וכך הם מספרים לו. כבר סיפר לנו אלדד אדוני שכשחרב את המקדש עלו ישראל לבבל, עמדו הכסדים על בני משה, אמרו להם, שירו לנו משיר ציון. עמדו בני משה וגאו בבחייה לפני הקדוש ברוך הוא, כתתו אצבעותיהם בשיניהם. ובא ענן, ונסרת עם העולים, והצאן והבקר, והולך שם לחבילה, עוד שם בלילה. עוד יום אמר, שזכו לנו אבותינו. ואבותינו מאבותיהם, ששמעו באותו הלילה רעש גדול, בבוקר ראו חיל גדול וכבד. ויסב להם את הנהר, שגולה לבנים וחול במקום שלה שם נער מעולם. והנער ההוא עדיין גולה לבנים וחול בלי מים, ברעש גדול ובקול גדול, שימלא הפוגע בהר של ברזל, היה מנפץ אותו. והנער גולל כל ששת ימי השבוע אבנים וחול בשום טיפת מים ובשבת נח. בשעה שיריב יום השישים בין השושות, תרד על הבנה, ואף אחד לא יכול לגשת אליו עד נושאי שבת. והוא ששמע סמבטיון, מי שקורות באותו נער, שאין לה רוחב אלא רק 60 אמור, ועומדים מצד הנער שם, אנחנו כאן מדברים, סמכים אלו עם אלו, והם, הם אסורים ושבועים בפני שהנער מקיף עליהם, ולא אנו יכולים להיכנס אצלם, ולא הם יכולים להיכנס אצלם. זה מה שהם שלחו לרב צמח שישיב להם, ומה שאמר שבני מוישה אצלם, ונער סבדת מקיף עליהם, אמת אמר. שכך אומרים חזל למדרש, שהגלנו חנצר לוי בני מוישה, 60 ריבו, כיוון שהגיעו נערות בבל, הם מכנוריהם, הראה להם, כמו שסיפר לכם, רבי אלדד. קורות נוספים, לדברי חז"ל, נמציאתם שבני ישר רבינו מאוד לנער סבת, זה דברי התנא יונתן מלוזיאל, שהוא כותב בתרגום, שהוא כותב שמשה הציע הקדוש ברוך הוא צדיקים, ובזמן הגלות, הוא הולך אותה לנער סמבטן. כמה מדרשי יכול לעבוד בעשור הזוותים שגלו לנער סמבטן. כך נמצא במספר מקומות נוספים קדושים. בשנת תפריש נונטט הגיע לירושלים יהודי שהציג את צורה השם יוסף בגלל שהוא נותן שוב בניו של משה רבינו. גדולי הדור, כך מספר גם עם שמעון הורוביץ, שלום הראשי ישיבת המקובלים, שער השמיים, ספרו כל ישראל. ספרו כל מבזר, סליחה. נפגשו איתו, התרשמו מהדברים שלו. הפגישות השתתפו גם בפסח פרנק, בלב אוירבך, ועוד רבנים. רבנים גדולי ירושלים, ביניהם חברי בית דין, של הגאון הישיש הרב שמואל סלנט, חתמו על מכתב ששוגר את בני משק ונמצא דרך מבוא. לאחינו, בני אמונותינו, עשרת השבטים, ואת מעבר הנהר סמבטים לבני משה האחרונים לפני מנהר. הרבנים במכתב מביאים ציפייה שגילוי מקום גאוגם של עשרת השבטים יביא לגאולה שלמה, הם מציינים שבמכתב שאת הגאון את המציינים במכתב את דברי הגאון מבינה, שאומר, למה שהאחרונים לפני מנהר סמבטים, הם מציינים בשביל גאולים. והם המשיעים שיעלו בארץ, על המכתב מוכתב לא פחות מאשר המור עד עשרה, הגאון בן מאה, ושמואל סלן, שאלה מתתערוף הוא, המחליף שלו דפקיד, מור נגון, סלן זונפלד, הלב העברי, המצביע של שוזים, סליזינגר. המכתב עוד אחד, התשובה של עשרים השפטים, אבל יש לנו, ובני משה, בתור החלון, זאת ידי, אני שאלה את זה, אחרי תרגול. הוא הוצא לבורג בדמשק, איזו יחסה נותרו כתעלמה בלתי פתורה. המאמר פה נמשיך בעריכות, בעריכות אנחנו נמשיך עם המדור הנפלא כל העם. יש פה מתוך מכתבים שפורסמו ביתד נאמן בזמן האחרון. פרק שואה בריא, הרואה את השלטים הקטנים של עזר מצוין מבעד לשמשה הקדמית של מוכניות המתנדבים. המחשבה אחת הייתה חולפת בראש שלי, כמה מתנדבי רכב צריכים. היום כשאני חולה, הוא כותב, אני יודע שכמה שיש זה לא מספיק. אי אפשר לשער כמה נחוצה וחיונית העזרה של מתנדבי רכב, שמנדבי רכב נותנים, סליחה, שהם עושים אותנו לבית חולים, שהם עושים מתנדבים אחרים שמגיעים להתנדבי בתי חולים. ירושלים זה, בירושלים המרחקים עצומים, ובלי רכב מתנדב אפשר להתלטל בדרכים שעות רבות ומתיישב. פעמים שלא מוצאים משמילי מתנדב, הוא כותב, הוא מרגיש שייתם את ההבדל. בנסיעה, בהגעה, ביכולת להתנדב. אין לי ספק, הוא אומר, שהוא יעברי בעזרת השם, הוא מתנדב מיד במערך הרכב של עזר מציון, והוא מסיים בקריאה לבריאים, אל תמתינו, תרפו עד היום למערך ותזכו למצוות. אם כבר יזכרנו את זה, אז נביא גם את הטלפון. הצטרפות בדרך לירושלים, גם הלא ירושלים מוזמנים. לירושלים, אבל זה המספר של ירושלים, 0733-954044. חסיד קולמית נתרלה. שעוד מחשב. דורנו זוכה להתחזק רבות בענייני חיוב, חינוך, אבל תמיד צריך לשמור, לעמוד על המשנה, להמשיך לשתר בכל תחום. עבר על הרחוק, הוא אומר, הייתה בעיה בנושא ספרי הלימוד המתאים לחינוך חרדי. עכשיו ברוך השם, כל המקצועות יש נבחר ספרי לימוד משלנו, אבל צריך לעמוד, להמשיך לעמוד על המשמר, לדוגמה בהוראה אנגלית. הרב וולף דסל, המחנך הדגול, מנהל סמינר וולף, חייב בשעתו ללמוד אנגלית, אבל הוא הדגיש שהחומר צריך להיות מותאם, עורך בית יעקב, אי אפשר לדעת מתי הגיעה צריכה תהיה את הלטרף במשך החיים. אבל העיקרון הוא שחומר שלא נלמד בעברית או ביידיש לא ילמד גם באנגלית ובכל ספח. האם בעברית או ביידיש נשתמש בחומר שנכתב על ידי ב' או י' ל' ג' אין אף מלהזכיר את שמה מוקדת. אפילו רק תיאור חיים על השוק בגרודנה, הרי כל ספר מחבר מסך את ההשקפה באופן. כל דבר שהוא כותב, צריך להיות ברור אצלנו.
אור שנכתב על ידי נוכן, חילנים, פסול לתלמידות חינוך חרדים. גם הוא נראה את האם לחלוטין. אין לי כל ספרונים, ספרים, עושים שנכתבו על ידי גויים, חילונים. עורים מחנכים דוברי אנגלית, נקרא להתעניין ולבדוק. זה בנחם שהבנות קוראות. תפילה שנזכה להתחזקות גם בשטח הזה, ונמשיך ונראה את בירות השורם ובירוך. מתחנכים את הארץ הקודש, וכל זה. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. דברים מסוים של צור הגון, אנחנו לגרוש מה זכר צדק לברוך. היום זה הדורטל שלו. נתאר את זה בספר לב ישראל, שמחתרת סמוכה, והמחתרת מתפסה לדירה שלהם, גורה למנה הרירית. ולקהל הבדוד שלה הייתה שמעת דיבורים ושירים מטרנזיסטור כתנתה ברשותה. אחד השכנים שהיה קנאי גדול לא רוצה חן בעיניו שמחצור שלא יש מישהו שם רדיו. נכנס הביתה מחר, מחר בפניה. כך הוא מחר גם פעמים, פעם אחת הדביש את השיעה. ביום שישי, אחרי שהאישה שצפה את הבית יחוד שבת, הוא ניגש לסמוך לדלת ושפך לתוך הבית קרה עם מים. הוא אומר, הרב גרוסון, הרב גרוסון, אני מספר שהדוד שלו, הרב אחוז מתרבשים לגרוסון, לא יכול לזבות את הצער של האלמנה המחה בפנה. הוא אומר, שאלה הכוונה שלא רוצה, אבל המעשים ודאי לא רוצה. אני חושב שאני להעלות איתי, להעלות איתו למור עד עשרה, ולפד את הרב דושינסקי. הקנה היה כל כך מותר במעשים שלו, שומד את כולנו, אני זה בבית של הרב, שמענו, שמעת חוות דעתו, גם את חסף על הרב שבחצר גר האישה, הזמנה שמחזיקה למכשיר קנה בבית, מספר פעמים מחה בפניה, וזה לא עוזר, אז יכולים לעשות מה ששפך מה לתוך הבית. טרן קילה לדבר את דבריו, הרב דושינסקי קם עם קומו בפחד ורעודו. אני שלא התלהבו כאש על אמס, הוא ניגש את הדרך חפוזים, תפס את המקל הרבני, על הראש שלו היה אין כזו ברזל. הרם את המקל ופתר בצעקה, רושי! זה מהבית שלו. הרב דושינסקי לא הרפא עד שהוא עזב את הבית. אנחנו ממשיכים עם השו"ת העמי. בחצר הפרטית שלנו יש מחצרת גמורות, בפינת החצר. יש שטח קטן שמיועד לזריעה, לפעמים מצמחים שם פירות ומתאים, לפעמים ירקות או גרמי הפיצו. אולי אם כשמצמחים החצר נוכל לזרוק את הכדור לשטח הזרוע, התשובה של שטח שלא מיועד לדיור, כמו מקום זרוע, אפילו אם השטח קטן ישור בצטן, יש איסור להוציא להפקירים אכן, כשהחצר והבית זה בעלות אדם אחד, או שהחצר משותפת, אבל יש שם חצר זה דיירי המקום, שדברו המקל, שאל אותך. כיוון שנלחת, הוא כותב, שכשאדם נמצא לעזור האומיות, אפשר לסמוך להקל לשאל אותך. ואנחנו משכים דפיים בהלוכה. אנחנו עובדים לסימן של סמך בזגימל. שתי רשויות היופן, והחיצה המחרובה ביניהן לסרטה, באיזה אופן רק לגבי אחד מהם נחלת כנוצה, ולא לגבי האחד. אך בעולם עושים אני נוכל לשמוע כולנו בשפטה אחת. ולרקים ללמוד גם אנחנו זה הדפנים והלוכה, איסו מתקים כמו שיש היוכל. כן, כמו שאמרנו, רשות אופן שקנה עד סעתיים אותו זה מחיצה גורה. אסור לטלטל בתוכה חפצים לזרח שיותר מארבע אמות, אלא אם כן, אלא אם כן היא משמשת לדירת סליחה אנשים נוספות. מתחם שיש בו שלוש רשויות היחיד של צירוף אחד לשני. כל אחת משמש לדירת אדם אחד. עשו ערב חצרות ביניהם, זה לא מעיל להחשיב כל רשויות כאחת, ואין הקיטון שר לכל אחת מהן, אלא כשאין בשטח יותר בצד. גם אם נפרצו המחצות שביניהם באופן שכולם מחצות כקבוצות ולמדו, דהיינו, נפרצה בכל אחת משתי המחצות האמצעיות שהפרידות בשלוש רשויות, קבוצה באורך של יותר מ-10 רמות, שלא יכולה לחשב כפתח, ולדיד לא משתנה בשביל. אולם יש אומרים, שבפרצה כזאת נחשבות כל רשויות כאחת, מכיוון שגרים ברשות איזו שלושה נושאים, צער לטלטל בתוכה גם כשגודלה יותר מכלתה. רק בין כל מחיצה בין הרשויות המחשבות כאחת. אם שתי המחיצות האמצעיות, המקודות בשלוש הרשויות נפתחו באופן כזה שלגבי אחת, שתיים היא משאת הפתיחה כפרסה, ולגבי אחרות, ואילו לגבי אחרות, אז זה לא, האחרת, האחרות, היא לא רשות קדושה. עכשיו, אתה קיימת, אז משמעים את הדר, או הדרים רשות של הפרוצה. אילו הם דרים גם ברשות הפרוצה לרשותה, ושמצד הרשות הפרוצה אין מחיצה, הבדילה בעיניה לבין הבין כפרוצה. מתוך כך עולה, כי כל שלושת האנשים שבמתחר זה נחשבים כדרים, רשות הפרוצה, יהיה מותר לקבל בגלל גדולה עם בצד. ויתרה מזו, הרשות של הפרוצה נחשבת, היא חצרה של הפרוצה, וגם היא מוכרת בטלטול, גם כשהיא גדולה עם בצדתם. אבל יש אומרים שהיא לא נחשבת לתת הפרוצה, הרבה אלה, אין דרים בה שלושה, ואפילו תטל אותה, אפילו תלטל בה, אלא כשאינה גדולה, וזה צעתיים, ולכתחילה, ראוי לך. צריך לשאול היוחד, שהמחצה המפרידה ביניהם נפרסה, אז יש אופן שרק במחר גבי אחת מהן, נכנס כתפה ולא גבי אחרת, להלן. שתי רשויות שעודות ולצד זו, כן, אחד עם זו, אחד מערב, מחוברות בקו הרוחב שלהם, ושהמזרחית רחבה יותר מהמערב. מחיצות האור של המערבית נכנסות קצת לתוך גבול הרוחב של המזרחית. מחיצה שמפרידה ביניהם נפרצה לחלוטין, ומחיצה שהמערבית נפרצה לחלוטין לתוך המזרחית, אבל המזרחית, יש אני צריך למחיצת קו הרוחב שלה. גם לכיוון דורן, גם לכיוון צופן. לכן זה נחשב שבמחיצה, במחיצה קיימת בין הפרצה. כל עוד, אורך הפרצה לא יותר מ-10 רמות. שכן מחיצה לדורן צופון, נכונים גיפסים. אולם, אם מחיצות הארץ של הערבית לא נכנסות לקו הרוחב של המזרחית, ואורך הגיופים לא יהיה יותר מ-4 רמות, נדונים הגיופים כמחיצה גם עבור הערבית, והרי זה כאילו לא מחיצה ערבית. עד כאן עניין לפעמים בהלוכה שנלמד היום. בוא למדנו, רשות האוכל שהופעה מחיצה גרועה, דהיינו, מחיצת שתי לחוד, או ערב לחוד שעשה השלבים קווים, שביניהם מרווחים של פחות ושלושה. אם יש בשטח של יותר בצעתיים, הוא קובע לתלתי החלטים בתוכה, טווח של יותר מ-400. ואם הרשות משמשת לדעת שלושה אנשים, יהיה מותר לתלתי. אבל יש בתוכה שטח של בצעתיים או יותר, שני אנשים היו צורך בו, אם שטחה יותר מבצעים שישה עשרים, נעשרות, נעשר את כל הרשות לתלתי. אם הוא פחות מבית שישה עשרים, כל השני, נעשר. כדרכנו נפיג מהם מחמה, אני זוכר מה שלמדנו, חזה על עצמו להשתמש בלתי בשבת, כן, עת שמחובה על אדמה כמובן. חשש שיהיה תוך כדי השימוש, ולתלוש המשתמש, כן. ולתלוש בכוונה, תושלים, ענפים, עוקרות, לא ישים לב, זה יבוא לסום לחץ פייקר, מלכת דבר. בכלל איסור זה גם אסור לטפס על העץ, להישען אליו, נהיה עליו חרפים, או להכיר חפץ פנייה עליו. שבקלות המספיר יקשה בשימוש בעת או לקשור על הבחירות כל שבוע. האיסור הזה דוחה גם מיטו דורייס, כי הוא נקד כעת שופר, ושופר מונח על זה בעת. הוא מסיבן, האיסור הזה. ובשום האיסור הזה יהיה אסור להניח בערב שבת על העילן, כי יש שמשתשים בהם תדיר בשבת. כיוון שמתוך שאבי השתמש בהם, מלאו מיטו זה להסיר אותם בשבת, וגם חופשי. חבר שנתן לעצמו על האילן, שבא עצמו קדום מצחק שנקרא בני הנפים, יאסור לאסור אותו בשביל. דף האם איתנו דבלי, מי מהמירוי נקרא מוישה? מי אמר לעצמו, אינני טבח ולא מטבח? ומי הפך להיות נאמן דווקא בטייק ששכח כבר? כך ולא מסומן, אני מדמד במסכת חולין, דווקא בגלל. ולקראת סיום אדם נפלא חפצים בחיים. מי שלא מוכן אף פעם לעבוד קצת לאחר, האם נצא בכלל למסכו? בהלכות שנלמד היום, חנוכים את הדלת סעיף גיים, נוצר לפרט את האופנים שבהם יהיה מותר לדבר לשמוע. על שעברה עבירה. אדם שאין דרכו להתחרט על החטאים ואין פחד, אני לא הייתי מנגד בעיניו. כמו אחד שפורט מה לעבוד מחוץ שונה עם נגיעה מחד השני. משלחים להם פה בעביר ומוסוף עם מכן ידים שלא שומרי תורה לצוות. ובנהינו אין לחשבים כדיברתי שנשבו, או אפיקורסי. כמו כן, אדם שלא נזהר מעבירה אחת, מפורסמת שכל שאר המון יודעים שהוא איזה עבירה, מוכרח שהוא לא עושה כנחמד שיצרו גובר עליו, אלא שהוא לא משירות ליבו. שם כאלו מותר להחלים אותו מספר בין מותר בין מסלמן שלא מסלם מהחיים. אומנם, לגבי האופן השני, אדם שלא נזהר מעבירה אחת כנל, זה דרושים כמה תלם כדי להציר, ספר עליו שלו. מה הראשון שאת העוולות שעל ידי נוחזק לרשע יראה בעצמו ולא משלם אחרים? אלא אם כן, הוחזק ככה בעיר מחמת שמות רות שיוצא כדי עצמי. ואת, צריך לדמונה מיטב, על פי דרכי התורם באמת עבוד, ולא יחד תכף, העניין העבוד בבית. ג' שלא יקביל את העבלה יותר ממשהו. ד' שיכוון לתועלת, שתרחקו לאדם מדרך הישר. אבל לא התכוון ליהנות מהפגם ההוא, נותן לו, לא מצטען, שתגידה שיש לנו. תנאי חמישי, שלא יסתדר בספר, ולא נתפלא ויחליט, אני אספר את הסום, כדי שיש לו פחד ממנו, הוא עושה שיש בזה מחלוק, חשש של מחלוק. עבור מוסף המביאים פרטים, נוספים בלינון הזה, אחד שובר על עברם דיבר חסר, כדי אופן אותך שמותר לגנות, הוא עובר עליה ברבי מוקד פעמים. מי שעובר על דבר שיש במחלוקת, הכריעו הפוסקים להחמיר. יש שכתבו שכיוון שהוכל לאיסור, אז כמו שאחד עובר עברה גמורה. מי שעובר על דבר שיש בפנים יתר בלי צורים, מוקד קצת, הוא פניה מה איסור. יש מקום, יש מקום לטעות בזה. זה מקום מתחיים, כיוון שלא יצא בזה, מכיוון הניתך. אסור לגנותו. גם אם הוא עשה את זה, לא כל לעשות. מי שעובר על דבר שימנה עמידות כעס, גיא ומחדרי מלחיש. כתב שלא לגנות אותו בשביל זה, כי יש בזה הרבה גדרים שלפעמים כן אותם לפני ככה. דברים משתנים לפי האיש, לפי האיש, לפי הזן, לפי המקום. מי שאומר עליו שאין במעשה, אפילו כמה פעמים כתוב לכמון, כתב לכמון שהוא לא יצא בזה מכלל המצליחו. והעברות של בן אדם לחבר הוא כמו כן, זה יצא הרבות של זה, זה כתוב לכמון גם שהוא לא יצא מכלל המצליחו לעבורם, אפילו שהוא עובר עליהם כמה פעמים. ושבעבורות האלו, התורה מצא אותנו, מותר, רק אם מדובר בגנב או בגנב פשוט, שאין לי תלות שיש לו במה יותר משום אחרון, חן שנציג, על ידי זה רק, שיוצא על ידי רק התורה מותר. חן נגדל מי שאינו מוכן אף הוא לעבוד כסף, זה מישהו אחר. כתב לכמון שאדם, יהיה ביסורים כאלו שלא קובע איתי לתורה, כתב לאלה שלא תמוד, שמי שיותר לך לבטחו עבור זה, כי בעבונותינו הרבים חייב לאנשים כאלה. שסברים, כמובן שהוא תרוד פרנסה שלו, פתור מילים יותר יותר. לא יודעים שאפילו ישני, יותר חייב לקבוע את זה. אלה שנים רבותה התחזקות ימית. ברשת הגלות ומובה, האמור נגרש עם יותר. זה פעם באוטובוס, זה מה שלב נאמר. אם לאדום, אדם שישן סוגר, אז אמרו, נפריע לו, כן פעם, הוא מתאים בתוכו. זה הפריע מאוד הרבה, נשאר חלש מטבעו. תמיד ביקשו להעיר לו, אבל כמו נוצא לא הסכים, ואחר כך, כמו נוצא לא הסכים להגלוקום, כשזה נורבך, שסליחה, כשהגיר של ישי, לראות מאוד הוא מתפלט, גם היה חשוב לו, לחפר ולא להעיר. אז אין רבותיי, במנע עם ביקורת, הערות לזולה, ובפרט, ובפרט דברים שלא קשורים אלינו, ונזכרי, כן, נצח להרבה כיף. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבת שלום, והרבה הצלחה בכל שם תשמעו, וכנגיעו כבודי שמיעו בכל תשמעו.